קידושין דף ממבוב. אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה, איתמה. קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. אומר רב, בין היא ובין אביה יכולים לעכב. אם האבא שלה ישמע וימחה, זה ברור שהוא יכול לעכב, הוא לא מסכים לקידושין. רב מחדש, אפילו היא יכולה לעכב. כל עוד שאבא עוד לא הסכים, היא יכולה גם להגיד שהיא לא מסכימה. ואם אחרי זה אבא יסכים, לא יחולו הקידושים. ורב אסי אמר אביה ולא היא. היא כבר לא יכולה להכיר. איסווי רבונה לרב אסי, ואמרו לו חיה ברב לרב אסי. כתוב בפיתוי נערה. והגמרא כרגע מבינה שהוא מפתה את הנערה לנישואים. כתוב ככה, אם מהן ימהן אביה לתיתה לו. אומרת הברייתא, אין לי אלא אביה, שהוא יכול למהן, ואז המפתה ישלם קנס. היא עצמה מניין שגם יכולה למהן. תלמוד לומר, ימהן ימהן מכל מקום. לכאורה כתוב פה מפורש שהבת גם כן יכולה למהן לנישואין. אמר לו רבונה, אמר לו רב, לא תזלו בתריבכם. אל תלכו אחר קושייה כזאת, שרב אסי יכול להפוך לכם אותה. הוא יכול לתרץ. יכול לשינוי ילכו כגון שפיתה שלא לשום אישות. הנערה אף פעם לא הסכימה להינשא. אומרת הנערה, פיתה שלא לשום אישות, קרא ביי? מה, צריך דרשה שיכולה למהן? אומר רב נחמן בר יצחק, לומר שמשלם קנס כמפותה. כן, החידוש הוא שאם היא ממהנת, הוא צריך לשלם קנס. זו הנקודה שהתורה מחדשת פה. אומר לו רבי יוסף, רבי יוסף בא להביא ראיה לזה. למרות שזה נוסח שקושייה, הכוונה פה לראיה. אמר לו רבי יוסף, יחי, כמו שאמרת עכשיו, עכשיו אנחנו מבינים. היינו דתנינה, מהור עם ארנה לא לאישה, שצריכה אמנו קידושין, ואם פיתה לשום אישות קידושין למה לי, הנה ראיה לדבריך, שזה היה פיתוי שלו לשום אישות. אמר לו, אביי, זה לא ראיה, צריכה קידושין לדעת אביה, כי מקודם זה היה רק לדעת עצמה, לכן צריכים קידושין חדשים. אומרת המשנה, האומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בתמרה זו, כיוון שהוא אמר, על כל תמרה התקדשי, בעצם בכל תמר, בכל תמרה שהוא נותן, הוא עושה פעולת קידושין נפרדת. ולכן, אם יש באחת מהם שווה פרוטה, מקודשת, כי הייתה פה פעולת קידושין. ואם לאו, אפילו ששתי התמרות יחד שוות פרוטה, אינה מקודשת. כמו שהגמרא אמרה למעלה בדף ממדלת, שכאן המשנה שלנו זאת שיטתו של רב שמעון, שהוא סובר שהתקדשי, התקדשי, מפצל את זה לפעולות נפרדות. אבל אם הוא אמר בזו, הוא בזו, הוא בזו, זה כלל. אם יש ופרוטה בכולן, מקודשת. ואם לא, ואינה מקודשת. עכשיו המקרה השלישי. הייתה אוכלת ראשונה ראשונה. כל תמרה שהיא מקבלת היא אוכלת. אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה. הגמרא תבהר מה מדובר פה במקרה השלישי. בכל אופן מתחילה הגמרא, מן תנא התקדשי, התקדשי, שזה הופך את זה לפרט. אומרה ברב שמעון דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. בהלכות שבועות, כשכמה אנשים תובעים אותו, שהוא חייב להם כסף, הוא אומר שבועה, לא לך, שבועה לא לך, שבועה לא לך, רק אז זה נהיה פרט. עכשיו הגמרא עוברת לדבר על הדין השלישי, בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת ואם לאו לא, אבל אם היא הייתה אוכלת, אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה. אהי, על מה הולך האוכלת? הילי מהרישה, שהיו כאן פרטים, הוא אמר התקדשי, 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 מה היה אוכלת? אפילו מנחת נאמה, אפילו עם התמרות לפנינו, היא גם לא תתקדש עד שיהיה באחת שווה פרוטה. דה התקדשי לי בזוקה, אמר. אלא מה תאמר הסייפה. שהוא אמר לה, התקדשי לי בזו, 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 בזו. אם יש בכולם שווה פרוטה מקודשת. אבל אם היא אוכלת תמרה, תמרה, רק אם תמרה אחת הייתה שווה פרוטה, היא מקודשת. משנה לא אומרת איזה תמרה. ואפילו בכמה הייתה. למה? והמלווהי. בעצם כשהוא מתחיל לתת לה תמרות, הוא נותן לה תמרה אחת ואומר לה, התקדשי לי בזו, הוא בזו, הוא עוד לא גומר לדבר והיא כבר אוכלת. אז בעצם הוא עוד לא גמר את דיבור הקידושין ולא את פעולת הקידושין. אז למה היא אוכלת את זה? כשהיא אוכלת היא בעצם נהיית חייבת לו חוב. זה מלווה. אז אם בסוף שהוא גמר את כל הדיבור, התברר שהייתה פה תמרה ששווה פרוטה, איך היא מקודשת? הרי היא התקדשה עכשיו בדבר שהיא חייבת לו. המקדש במלווה אינה מקודשת. ככה הכלל שאמרנו, כיוון שמלווה להוצאה ניתנה. לא מתקדשים בחוב, רק בהנאת מחילת חוב. אמר רבי יוחנן, הרי שולחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו פה לאכול. כאילו יש פה במשנה את כל הנתונים, אבל אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה. לא מבינים את זה. אומרת הגמרא, הרב ושמואל דאמרי תרוויו לעולם הרישה. שמה הוא אמר, התקדשי לי בתמרה זו, בתמרה זו. אז מה שאלת? אז למה היא מאוכלת? גם אם התמרות כאן לפנינו צריך שיהיה באחת שווה פרוטה. ולא מבואי קומה. לא מבואי מנחה דהי כשווה פרוטה, הנה לא, לא. אבל אוכלת, הועילו מכר והנייתה, אי מגמרה ומקניה נפשה, אפילו אם התמרה לא שווה פרוטה. כלומר שהיא נהנית לאכול את זה. אולי היא תהיה מקודשת בפחות. קומש מלון שאפילו שהיא אכלה, צריך שזה יהיה שווה פרוטה. רבה מי אמר לו עולם הסייפה. ומה היא עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה? הכוונה עד שיהיה דווקא באחרונה שווה פרוטה. כי הנתינה של התמרה האחרונה זה לא מלווה. איך שהיא מקבלת את זה נגמרו, נגמר הדיבור של הקידושים ונגמר פעולת הקידושים, והיא מקודשת בזה. אומר רובה, שמע מינם לרבה מתלת. א', שמע מינם, קדש במלווה אינה מקודשת, מזה שהוא קיבל את הקושייה. ואת צריך לתרץ בתמרה האחרונה. ושמע מינם, קדש במלווה ופרוטה דעתה הפרוטה. הרי פה, בוא נגיד, נתן לה שלוש תמרות. השתיים הראשונות היו מלווה. אז אולי היא חושבת שהיא מקודשת בשלוש תמרות. איך אתה אומר שהיא מקודשת? כן. אדם שאומר לאישה, התקדשי לי במלווה ופרוטה, אני לא אומר דעתה על המלווה, אלא אני אומר דעתה על הפרוטה. לכן היא מקודשת. ושמע מינם, האות באלמה חוזרים. סתם אדם שנותן לאישה קידושין, ובגלל איזושהי סיבה לא נגמרו הקידושין, והיא לא התקדשה בזה, זה לא מאות מתנה, אלא המאות האלה חוזרים בחזרה, ולכן אנחנו מחשיבים את זה כאן כמלווה. איתמה. מה שנקרא מעניין לעניין באותו עניין. המקדש אחותו. רב אמר מאות חוזרים. היא צריכה להחזיר לו את הכסף. ושמואל אמר מאות מתנה. רב אמר מאות חוזרים. אדם יודע שאין קידושין תופסים מאחותו. מה הוא נותן לכסף? וגם מה ונתן לו שום פיקדון. הוא רצה שהיא תשמור לו את זה. מה בעיה? ולימלה לשום פיקדון. למה הוא לא אומר לה ברור? הוא מפחד. סבר לא מקבלה. אבל אם הוא ייתן לה את זה בתור קידושין, היא תשמור את זה. ושמואל סבר מאות מתנה. אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגם אבא נתן לשם מתנה. ונאם אלה לשום מתנה, סבר כסיף אלה מילתא, תתבייש לקבל את זה. לכן הוא אמר לה בצורה עקיפה. מוסיף רבין. המפריש חלתו קמח. אינו חלה. מדין תורה כתוב ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. אדם נותן חלה הוא מתחייב בחלה רק כאשר יש לו עיסה, כשיש לו בצק. מקמח לא חייבים לתת חלה. הוא הלך והפריש חלתו עדיין כשזה קמח, אינו חלה. והכהן שקיבל את זה, גזל ויד כהן, הוא צריך להחזיר. למה הוא צריך להחזיר? והמי גזל ביד כהן, נעימה, תגיד, אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, אז מה הוא נתן את זה לכהן? ונתן לשם מתנה. בוא נוכיח מכאן שהמקדש את אחותו, מעות חוזרים כמו רב. אומרת הגמרא לו, שייני אתם, באמת הוא נתן את זה כמתנה. רק למה הכהן צריך להחזיר? כי אם לא, זה נפיק חורבה מיני. איזה חורבה? אם תגיד לכהן זה שלך, יכול להיות כהן שיתה, שיחשוב שמשהו קיבל זה חלה. ואז הוא יצרף את זה לקמח אחר שיש לו. זימנין דהית ליל הכהן פחות מחמש רבעים קמח. חמש רבעים קמח זה הכמות קמח שחייבים בהפרשת חלה. הוא הכהן, יש לו קצת פחות, אז הוא לא חייב בהפרשת חלה. הוא עכשיו ייקח את הקמח שהוא קיבל, יצרף את זה לזה, ועכשיו ביחד יש לו כבר חמש רבעים קמח. עכשיו הקמח שהוא קיבל זה סתם מתנה, זה לא חלה. אז בעצם יש לו פה שיעור להתחייב בהפרשת חלה. אבל הכהן לא ידע. הוא יחשוב שמה שהוא קיבל זה קדוש בקדושת חלה. וממילא זה לא מצטרף להתחייב בחיוב של טבל, של חלה מחדש. ואי אלי שלי בהדה הדדה, וכסבה לי תקנה עיסתו, ואסל ואתי למיכלה בטבלה. זאת אומרת, מה אתה חושב של חשש כזה? הרי אמרת מקודם, האדם יודע שאין מפרישין חלה קמח, ולכן זה מתנה. עונה גמרא, יודע ואינו יודע. מה פירוש? יודע שאין מפרישין חלה קמח, אבל אינו יודע כי הוא לא יודע למה. הוא חושב לעצמו, טעמי ומי, למה רבנן אמרו לא להפריש קמח? שהוא תיחא דכהן, שיהיה לו קשה ללוש את זה. אומר הכהן הזה לעצמו, ותיחא דכהן אכילתי, אני לא אכפת לי. אז אם כן הוא חושב שזה חלה. לכן אומרים לו, תחזיר את זה בחזרה לבעלים ולא יצאו תקלות. שואלת הגמרא, יש פתרון אחר. אם זה באמת שייך לכהן וזה מתנה, בוא תגיד תרומה ותאב את תרומה, ולא תאכל עד שיוציא עליה חלה ממקום אחר. נגיד לכהן, מה שקיבלת, קיבלת שלך. אסור לך לאכול את זה עד שתפריש לזה חלה ממשהו אחר. דוגמה לתקנה כזאת. מי לא תנא? אם אדם הפריש תרומה, מן הנקוב על שאינו נקוב. פירות שגדלו בעציץ נקוב, חייבים בתרומה. עציץ שאינו נקוב, פטורים מתרומה מן התורה. זה מה שנקרא מן החיוב על הפטור. בעצם התרומה שהוא נתן זה לא תרומה, אלא זה חייב בתרומה. מה אומרים לו תרומה? ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומה או מעשר ממקום אחר. אז למה בחלה לא תגיד את זה? עונה הגמרא, יש הבדל עקרוני בין תרומה לחלה. בתרי מנה צייט, בחד מנה לא צייט. כשאתה אומר לו תרומה מכלי נקוב על כלי לא נקוב, זה לא תרומה, הוא יכול לשמוע את ההבדל, הוא יקבל את דבריך. אבל בחד מנה, אתה אומר לו, בקמח זה לא חלה, בבצק זה כן חלה, הוא לא יקבל את זה. הוא לא ישמע לך, לכן אומרים לו, תחזיר. בבית אימא לעולם כהן מיצה צייט. למה? אומר רש"י, הכהנים זריזים. למי נותנים חלה? לכהן חבר, שהוא בקיא בהלכה. אז מה התקלה? וכסב ארבע לבית, נתקנה עיסתו, ועתי למיכל בטבלה. אם תגיד לבעל הבית שמה שהוא נתן נתון של הכהן, הבעל הבית יגיד לעצמו, זהו, הפרשתי חלה. שאתה אמרה, והרי אמרת, אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח. עונה הגמרא, כמו שאמרנו מקודם, יודע ואינו יודע. יודע שאין מפרישים חלה קמח ואינו יודע, לסברת, מה אם שהוא תיחא דכהן? תיחא דכהן, קבלה עלי, זה הכהן הזה הסכים. אומרת הגמרא, אם אתה חושש לתקלה שתהיה אצל בעל הבית, תן תקנה אחרת ותגיד, ותאב את תרומה, ויחזור ויתרום מי לא תנן, אדם שתרם משאינו נקוב על הנקוב, היינו מן הפטור על החיוב, תרומה, ויחזור ויתרום. עונה הגמרא, כבר תירצנו, הוקים לביטרי מן הצייט, בכוון אלו צייט. ולא צייט, אדם בכלי אחד לא יקשים, ואותנן, התורם כמשות ונמצאת תמרה. אדם נתן, יש לו קישויים, והוא צריך לתרום מתוכם, הוא נתן קישות אחת ונמצא שהיא מרה. הבטיח ונמצא שרוח. זה נקרא שהוא תרם מן הרע על היפה. תרומה, ויחזור ויתרום. הנה, אתה רואה שבכלי אחד הוא מציית. עונה הגמרא, שענייתם דמדאורייתא תרומה מעליה. מי אמר? מדאורייתא, כשאדם תורם מן הרע על היפה, זה תרומה. מהדרשה של רבי לוי. דאמר רבי לוי, מניין לתורם מן הרע על היפה שתרומתו תרומה. שנאמר, ולא תיסעו עליו חטא. בהרימכם את חלבו ממנו. התורה אומרת, אם תרימו את החלב, את המשובח, את הטוב, לא יהיה לכם חטא. למדת שאם הוא תרם את הרעה, יש לו חטא. יש לו חטא? למה יש לו חטא? התרומה לא חלה בכלל. אם אינו קדוש נשיאות חטא, למה? מכאן תלמד, לתורם מן הרעה ליפה, שתרומתו תרומה, ולכן יש לו חטא. אוקיי, אז מה עם תרומתו תרומה? השתי דברים. א', כיוון שמדאורייתא זה חל, אז גם אם הוא לא יציית לך, לא נורא. התבואה מתוקנת. וב', כיוון שמדאורייתא זה חל, אתה לא יכול להגיד לו, תחזור ותתרום. אם תגיד לו, זה לא תרומה, והוא יחזיר את זה לטבל שלו, אתה עושה לו תקלה. אתה אומר לו להחזיר תרומה מדאורייתא לתוך טבל? אסור. לכן אומרים לו תרומה ויחזור ויתרום. אבל פה בחלה שזה בעצם לא חל, אתה אומר לו, לכהן תחזיר את זה לבעל הבית, וככה לא יצא שום תקלות. עד כאן דף ממבוא.